טוב, ערב טוב. הלימוד יהיה לעילוי נשמת יוסף בן בכריה. של שילה לוי, צודקת. היא צודקת, זה קורה כל שנה, נכון. יש לנו בן שנולד ביום שעשו למסוקים. הוא נקרא מיכאי, בגלל עשינו מסוקים כמובן. ביום שעשינו מסוקים זה היה לפני 24 שנים. וכשהוא היה בר מצווה, אז הלכנו לבקר את ההורים של שילה לוי, לפני הבר מצווה. נכון. ואנחנו נמצאים בפרשת יתרו. פרשת יתרו היא פרשה, יש בה שני חלקים בעצם, כמו שבטח ראיתם, מקווה שראיתם. האם ראיתם? יפה מאוד. אני מבין ששבוע חזרה, זה ה... חוזרים. עכשיו חוזר, איפה אתם? אז פרשת יתרו בעצם מחולקת לשני חלקים, כמו שראיתם, החלק הראשון זה המפגש שבין יתרו לבין משה ולעם ישראל, והחלק השני הוא מעמד הר סיני. דבר מאוד 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 משונה, זה השם של הפרשה. לא הייתי מצפה לקרוא לפרשה שעוסקת במתן תורה במעמד הר סיני על שם של גוי. גם מה היה כל כך מסובך להתחיל את הפרשה בעליית שלישי, נכון? סליחה, בעליית רביעי. בהגעה להר סיני, זה לא כזה כאילו דרמטי, היה אפשר את כל תחילת יתרו להדביק לסוף בשלח, היה קצת ארוך, לא נורא, היינו בטח מחזיקים מעמד, והיינו מתחילים את פרשת יתרו בפרק י"ט פסוק א', היינו קוראים את זה גם פרשת סיני, זה היה מאוד חזק, נכון? אתם לא שבט סיני?
כן, בעזרה.
בעזרה זה נקרא סיני? יפה מאוד. לא אמרנו, עבר שבת ארגון, תרגעו, תרגעו. מה אמרנו? היה אפשר לקרוא פרשה על שמכם, בקיצור. אז אנחנו ננסה גם להבין את הקשר בין הדברים. הרי לא סתם התורה הדביקה את עניינו של יתרו למעמד הר סיני. הרי כל המשך הפרשה כולו ממש דבוק, קשור לאירוע, אירוע השיא בתולדות עם ישראל, מעמד הר סיני. הייתי רוצה כדי להבין את העניין הזה, אם לא אכפת לכם, לראות את רש"י. נקרא רגע. בואי למחורת, שנייה אחת, יופי. בואו נראה רגע בבקשה את פרק י"ח פסוק י"ג, תחילת עליית שני. נחזור אחרי זה להתחלה, לא ידאוג, לא נפספס. יש איך הוא משאיל לכולם, נכון? אומר רש"י, ויהי ממחורת, מוצאי יום הכיפורים היה. בואו נעשה שנייה אחת ציר זמן. מתי זה מוצאי יום כיפור בהקשר הזה? בתשרי. מתי זה ביחס למעמד הר סיני? חצי שנה אחר כך, 5 חודשים אחר כך, נכון? מסיוון הגענו לתשרי שאחריו. ומהו ממחרת? למחרת ראיתו מן ההר. זאת אומרת, בעצם אומר רש"י, יש כאן מהלך רטרואקטיבי. זאת אומרת, משה רבנו ועם ישראל מגיעים להר סיני, הוא עולה, מקבל תורה, עובר 40 יום, לוחות הראשונים יורדים, נשברים. עוד 40 יום ועוד 40 יום, ביום כיפור יורדים עם לוחות השניים, נכון? זה בעצם הלוז. למחרת לוחות השניים מגיע יתרו. זה ממחרת. אומר רש"י, גם בהמשך, הוא אומר איך זה יכול להיות, כי הרי יתרו מצווה על הדינים, הרי בכלל לא היה ציווי, וגם משה אומר ליתרו, אני רוצה ללמד את העם, את חוקי האלוקים ואת תורותיו, הרי לא היו חוקים לפני מעמד הר סיני. אומר רש"י, ואין פרשה זו כתובה כסדר. נאמר את זה בצורה פשוטה, רש"י באופן עקבי, אנחנו נראה את זה בהמשך הספר, ממש פרשה אחרי פרשה, רש"י נוקט בעמדה שאין מוקדם ומאוחר בתורה. זאת אומרת, מה שכתוב בתורה לפני, לא בטוח שהוא אכן קרה לפני. ייתכן שהוא קרה אחרי, אבל הוא נכתב לפני. זה דעת רש"י. רמב"ן לעומת זאת, חולק על רש"י, ורמב"ן אומר באופן עקבי, גם כאן וגם בכלל, אומר הרמב"ן, זה לא נכון, זה קרה לפני מעמד הר סיני. והיא ממחורת, אומר הרמב"ן, ממחורת היום שעשו זה. הכוונה שאחרי שיתרו הגיע, אז במחורת, פשוט במחורת אותו יום, שאין לו תאריך. ואז רש"י, ואז הרמב"ן מביא את רש"י, וחולק עליו, ואומר בעצם שההגעה של יתרו הייתה לפני מעמד הר סיני. וגם דעת רמב"ן היא לא רק נקודתית, היא עקבית. רמב"ן אומר באופן עקבי, יש מוקדם ומאוחר בתורה. מה שנכתב לפני, קרה לפני, מה שנכתב אחרי, קרה אחרי. הייתי רוצה שנייה אחת לפרק את העיקרון הזה, כי הוא עיקרון חשוב. נתחיל ברש"י, טוב? רש"י אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה זה אומר? באופן עמוק, כאילו. שהתורה היא לא ספר היסטוריה, זה מה שבעצם אנחנו אומרים בדרך כלל ותמיד, התורה היא לא ספר היסטוריה, ולכן יכול להיות שאומנם נכתב משהו לפני, אבל הוא קרה אחרי, זה לא משנה מתי זה קרה, מאוד משנה לי מה התורה רצתה שאני אבין. התורה רצתה שאני אבין את זה כאילו זה קרה לפני. ומה אומר הרמב"ן? לפי ההסבר הנוקב הזה, שהתורה היא כן ספר היסטוריה? הרמב"ן הקדוש. מה זה אומר? את אומרת, שקד אומרת יפה, שקד רוצה לומר בעצם, רק היא קצת ככה מתביישת, לומר שהרמב"ן אומר שגם ההיסטוריה היא לא ספר היסטוריה. נכון? שיש משמעות להנהגת השם את העולם, ומה שקרה לפני, הוא קרה בכוונת מכוון לפני. אז זה לא עיתון. אז גם ההיסטוריה היא לא ספר היסטוריה. היא מהלך אלוקי. לכן, זה בוודאי לא שאלה האם התורה היא איזשהו ביטוי כרונולוגי למה שקרה, או שהיא לא. ברור שהיא לא. ברור שהתורה היא ספר מוסר. השאלה, האם גם ההיסטוריה הוא ספר מוסר? רמב"ן אומר, כן, גם ההיסטוריה הוא ספר מוסר. דרך אגב, יש איגרת של הרב קוק, איגרת ידועה מאוד, ושם הוא אומר שעם ישראל מקבל שני ספרים, ספר התורה וספר ההיסטוריה. זאת אומרת, השגחת השם על המציאות של עם ישראל גם היא תורה. וזה? יפה, בדיוק, א' בתף, וב' שם הוא אומר שזה מין כזה משפט אירוני. הוא אומר שאת האותיות של ספר ההיסטוריה, שום פרופסורים לא יבינו. יש שם איזה מין פסוק שהוא כאילו פרפרזה למשהו בדניאל, שכמו שדניאל הראו לו כתב, ורק הוא הבין את הפשר שלו ולא אף אחד אחר, גם את ספר ההיסטוריה, את האותיות האלה בספר ההיסטוריה, אף אחד לא מבין, לא פרופסוריה והשפיה וכל זה, לא יבינו את ספר ההיסטוריה. אז יש בעצם שוב, לפי זה דעת רמב"ן, שגם ספר ההיסטוריה גם הוא, הוא הנהגת השם. מה יענה על זה רש"י? מה יענה על זה רש"י? אמרנו ככה שרש"י אומר שהתורה היא לא ספר היסטוריה, עברנו. רמב"ן אומר שההיסטוריה גם היא דבר חשוב. מה רש"י יענה שההיסטוריה היא לא דבר חשוב? את אומרת שרש"י בטח יגיד, יש שני סוגים של בשורות. יש סדר שקשור להיסטוריה של אותו דור, ויש סדר לדורות. בסדר לדורות אנחנו אומרים את הדברים בצורה שהיא לפעמים, בהרבה מקרים זה הולם, זה זאת אומרת, אחד לאחד. יש מקרים שבהם זה אחרת, וצריכים להבין גם למה אחרת. למה אחרת? רש"י אומר, הרי לא היה זמן לדבר עם יתרו מאז מעמד הר סיני, ועד יום כיפור, משה תפוס. יומן סגור, כי יש לו את מעמד הר סיני, 40-40-40 לוחות שניים. אז אם זה לא לפני סיוון, זה תמיד אחרי יום כיפור, אין כאופציה אחרת. אז שוב, לפי רש"י ישנם שני ספרים, ספר התורה וספר ההיסטוריה. ואולי שנייה אחת מנסה להבין אחרי שהבנו את הכלל הזה, איך זה חוזר אלינו. לפי רש"י, פרשת יתרו קרתה בעצם אחרי. יתרו הגיע למחרת יום כיפור, שם הוא הגיע. כי משה לא יפגוש אותו לפני. לפני הר סיני? הוא יכול לבוא. רק הבעיה שהוא אומר, שמשה אומר ליתרו, אני באתי, אני זאת אומרת רוצה ללמד את העם, את חוקי האלוקים ותורותיו. איזה חוק ואיזה תורה היה לפני הר סיני? מתי? מאבות, במראים, קצת קיבלו, נכון, חוק ומשפט. זה אומר רמב"ן. גם רש"י לא מוכן לשמוע שסדרי הדין והמשפט והסנהדרין בעצם, הם היו רעיון של לפני מתן תורה. זה אמור להיות מתוך תורה, כאילו. ירדתי עכשיו מסיני. זה שואל הרמב"ן, יפה מאוד, אשרייך. זה בדיוק שואל הרמב"ן, מה זאת אומרת, אם זה כך, למה הוא לא אמר לו מה קרה בהר סיני? נכון? אז זה באמת נקודה קשה ודחוקה, בדעת הרמב"ן. והדוחק ברש"י הוא הרבה יותר גדול, הדוחק ברש"י הוא למה התורה הופכת בכלל, עושה פה סלט מהסדר. כן, כן, את אומרת זה קרה בזמן מסוים, נכון? נכון, זה לא רק פה, שוב, זה בעוד כמה צמתים תכף נראה, לא תכף, אלא עוד כמה שבועות נראה, שגם בניית המשכן, יש שוב אותה מחלוקת, האם זה קרה לפני או קרה אחרי, גם במשפטים, יש שוב תיאור של הר סיני, אם היה עוד מעמד או שזה אותו מעמד ההוא שהיה קודם, זה ממש באופן רצוף, מחלוקת יסודית של רש"י רמב"ן, האם יש או אין מוקדם, מוקדם ומאוחר בתורה. בעומק הדבר, זה בא לומר, אנחנו לא נעצרים רק בהיבט הפרוצדורלי, כאילו. האם התורה יכולה להפוך אירועים, או שהיא לא יכולה להפוך אירועים? כנראה שהיא יכולה. כנראה שיש גם ערך בסדר שהוא קרה בפועל. באופן עמוק, השאלה היא, האם סדרי הדין שיתרו מלמד את משה, הם סדרים חילוניים או סדרים דתיים? זו השאלה. האם זה כתוצאה ממעמד הר סיני, או שזה משהו שהוא אנושי? בואו שנייה אחת נעבור לפי רש"י, טוב? אם רש"י צודק, סליחה, השאלת קודם, הרי זה מחלוקת במציאות, זה הרי או קרה אז, או קרה אז, נכון? מה את אומרת? יש לך איזה הברקה, את איזה תירוץ לעניין הזה? שום הברקה. לא בשעות האלה, את אומרת. כן. זה בדיוק השאלה. רש"י אומר, מה אתה שופט אותם? מה? על סמך מה? איפה החוקים? לכן הוא אומר, זה קרה אחרי מעמד הר סיני. אחרי שיש משפטים כבר, אז אפשר לשפוט את ה... זה בסדר גמור, אבל אז הייתי מצפה שהוא יגיד, אני צריך לשפוט אותם ולפתור סכסוכים חברתיים. הוא אומר שהוא רוצה להגיד להם את חוקי האלוקים ותורותיו. את מה הוא למד לפני הר סיני?
לא ניתן לגמרא. לא, אם זה היה אחרי מעמד הר סיני, אז בסוף גם בתורה יש
שיפור לעניינים
של משפט
ומעטודים. אז זה מצוין. אז זה חלק מלבד הסדר. נכון, אבל יתרו אומר את הפרוצדורות, כאילו. את התוכן יש בתורה. את הפרוצדורה... למה שאתה את שואלת טוב, את שואלת טוב, כנראה שמה שהתורה... נדביק אותו קודם, כדי ללמד אותנו שחוכמה בגויים תאמין, ולא החוכמה בגויים תאמין, אלא גם כדרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת, לא רק שיש מקום לסמוך על גויים בתחום של חוכמה אנושית, של, של סדר, של נקרא זה מסגרת, אלא יותר מזה, שכנראה שזה שיש בתורה של היום, שאני כלומד, פוגש את יתרו, לפני מעמד הר סיני, לפני מתן תורה, זה אומר שדרך ארץ, הכוונה, סידור הממלכה, הוא קודם למתן תורה, הוא תנאי, כי הוא בסיס. אז יפה, אז כנראה שרש"י אומר, אני מוכן להידחק בתוכן, כי בין חוקי האלוקים ותורותיו זה יותר חלק, שזה היה אחרי מעמד הר סיני, אבל הכתיבה שזה בתורה היא חוקה, אני מוכן להידחק במיקום של איפה זה נאמר, כדי להסביר, כדי שאני אבאר מדוע התורה הפכה את הסדר. הרי באמת היה הרבה יותר פשוט לכתוב, כמו שזה נאמר. אם הוא בא אחרי, לכתוב את זה אחרי. למה זה יחליף פני? הייתה סיבה, סיבה חינוכית מוסרית. מה הסיבה החינוכית המוסרית? כדי להסביר לי, לדורות, שדרך ארץ, או סידור המשפט, או סידור המדינה, קודם למתן תורה, כדי שתהיה, זאת אומרת, תשתית, כדי שיהיה בסיס על מה להכיל את התורה, צריכים לבנות איזושהי מסגרת תשתית. זה בנה יתרו. אז אמנם בפועל זה קרה אחרי, אבל לתורה חשוב שאני כלומד אפגוש את זה כאילו לפני. כאילו שזה אכן קרה לפני. אני אתן דוגמה. רש"י אומר שלא היה אפשרות למשה לשפוט את העם ולהודיע להם את חוקי האלוקים ותורותיו לפני מעמד הר סיני. אז זה קרה אחרי. ולמה זה נכתב לפני, אומר רש"י? אין מוקדם מאוחר בתורה. אני אתן דוגמה, בסדר? יבוא יום ואת תרצי להתחתן. ואז את תחפשי, גם אמר השם ממש בקלות, את תמצאי בחור שיסכים להתחתן איתך. מצוין, מצוין. ואז יגידו לך, בשבע ברכות יגידו לך, תשמעי, יש מדרש, 40 יום לפני יצירת הוולד, יצאה בת קול ואמרה, בא פלוני לפלוני. למה להגיד לי את זה? עד שאני חיפשתי ומצאתי, והוא הסכים, למה להגיד לי שזה כבר, זה לא חידוש, כבר אמרו את זה לפנייך. למה זה, לא, זה חשוב לומר את זה, לדעתך. או שלא חשוב לומר את זה, לדעתך. להגיד בדיוק שמה שאני הוצאתי לפועל בסדר מסוים, חשבתי שאני ממציא את אמריקה, באמת זה לא, באמת, זה כבר נאמר לפני כן. אז כאילו ברובד העקרוני, הייתה פה חתונה כבר לפני הרבה זמן. ברובד המעשי זה קרה עכשיו. כך גם רש"י אומר, שאומנם זה קרה אחרי. התורה כתבה את זה לפני כדי להסביר שזה התשתית הערכית, הפוליטית, הלאומית, שמאפשרת מתן תורה. אפשר לומר שרש"י אומר שכדי להגיע למתן תורה, למעמד הר סיני, צריכים שתהיה אומה מסודרת, אומה עם סדרים. סדרים חברתיים, סדרים משפטיים, סדרים של הנהגה. זה צריך להאמר כאילו זה קרה לפני. מקובל עליך? מצוין. אז בואו נראה עכשיו פנימה, יותר בפנים, את הסדרים שיתרו מלמד את משה. כן, בטח. כן, אז אמרתי עכשיו על הבת פלוני מפלוני, שזה עונה לשאלה שלך, שאם דנים בזה בהקשר הפרקטי, אז זה קרה בזמן מסוים. אם דנים בזה בהקשר עקרוני, זה קרה בזמן אחר. ומה האמת? מה קרה באמת במציאות? הייתה גם בת קול, וגם חיפשת ומצאת. זה הולך ביחד. גם במציאות, יש שתי נקודות זמן כאילו, גם לפני וגם אחרי. או אפשר לומר, מי כאן בחבורת תורות? חזק וברוך, חזק וברוך. אתם זוכרות בטח, שממש בסוף פסקה ז' שעכשיו דיברנו עליה, למדנו אותה, יש שם מדרש על איזה אישה אחת, מטרונה אחת, נכון, שהולכת, ושיפוליה מכאן ומכאן, זוכרות? שהתורה זה המטרונה, בדיוק, ושיפוליה מכאן ומכאן זה משפטים. יש משפטים לפני זה יתרו, יש משפטים אחרי זה משפטים. זה אומר שגם אם יתרו הגיע אחרי, אבל הוא נתן את הכוח למתן תורה. הוא כאילו התשתית, המבוא, הסולם, שמעלה אותנו לתוך מעמד הר סיני. כן. זה שאלה טובה. זאת אומרת, זה לא דבר מוזר, לא רק שבא מעלה אותנו, שהפרשה נקראת יתרו. זה דבר מוזר. פרשה של מעמד הר סיני שנקראת יתרו, איפה שמענו דבר כזה? אין פרשה על שם משה. אין פרשה על שם התורה. אין. מצאת לך שם, לקרוא על שמו, של יתרו, של גוי. אז בואו נראה ביחד את היוזמה של יתרו, ונבין למה זה השם של הפרשה, צד אחד, ולמה לפני מעמד הר סיני, או לפחות לפי רשי, לפני שמספרים על מעמד הר סיני, יתרו נשלח. מגורש מעם ישראל. בואו נראה ביחד וננסה להבין, נעשה את זה בקיצור, כי אנחנו רוצים להגיע גם למעמד הר סיני. מתחילה הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל אשר ישראל, אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, אמר כי יוציא השם את ישראל ממצרים. ועל זה רש"י אומר, בשם המדרש, מה שמועה שמע הוא בא, קריעת ים סוף, מלחמת עמלק. ולכן באמת רשי תמוע, כי אם זה קרה אחרי, מה עם מעמד הר סיני? נכון, זה דוחק ברשי. בכל אופן, יכול להיות שיתרו לא רואה בזה עניין מי יודע מה, בתורה. הוא רואה כעניין, ותכף נראה למה גם, בקראת ימסו מלחמת המלך, זה ממש מרגש אותו. אוקיי, אז הוא, כן.
יכול להיות שהוא הגיע לפני מעמד הר סיני, ואז הוא מחרש, ואם הוא מחרש בקראת המלך הר סיני,
זה יכול להיות, אבל זה מאוד מאוד דחוק. זה שהוא היה בכל הדרך הזאת, בכל השלב הזה, זה ממש דחוק, כי יש, זאת אומרת, רש"י עצמו אומר, שלפני מעמד הר סיני, משה משלח אותו. זה אנחנו תכף נראה.
לא, זה מישהו הגיע לפני, משה מספר
לו. לא, לפני מעמד הר סיני, הוא משלח אותו. אז לא יכול להיות שיהיה שוב למחרת.
אבל משה נמצא שם עם...
נכון. מתי הוא חזר? במחרת? תוך כדי הוא כאילו עשה עוד קאמבק. זאת אומרת, הוא הלך בעצם וחזר. אבל אז לא, כי בהמשך הפרשייה, בסוף עליית שני, כתוב שהוא אז משלח אותו. אז זה נשמע... זה אנחנו תכף נראה. עוד מעט נראה. לא, יש הבדל בין לשלוח לבין לשלח. לשלוח זה, כמו, זה באמת כאילו בשמו שליח. לשלח זה כמו גירושין של אישה, ושילח את אשתו. בכל אופן, אז יתרו שומע, על קריאת ים סוף מלחמת עמלק, מגיע, לוקח את ציפורה, ומגיעים מצוין, כן, פסוק A, ותבוא יתרו חותן משה, ובנה ואשתו, אל משה, אל המדבר אשר הוא חונה שם אר האלוקים. מעולה. גם זה דרך אגב, דבר מוזר, כי מתי הוא הגיע לאר האלוקים? הרי באמת עם ישראל חנה באר סיני רק באלף סיוון. זה עוד עזרה לרשי שזה היה אחרי, כי הם עוד הרי נשארו באר סיני, אחרי מעמד אר סיני. אוקיי, בסדר גמור, כל אופן. ואז משה יוצא לקראתו, מארח אותו, מספר את פסוק ח' ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך הצילם השם מצוין משה הכל מספר לו עד כמה שהשם עושה ניסים לישראל ויחד יתרו שנייה אחת ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם ישראל, אשר הצילו מיד מצרים. ואי אחד, אומר רש"י, שני פירושים, זוכות מים? פירוש אחד חיודים חיודים, הוא נבהל מזה, פירוש שני, חדווה. ואי אחד הכוונה זה חדי, שמח. ממה הוא כל כך נבהל? מה היה הסיפור? אומרת התורה, ואומר יתרו וכו', מה באמת העניין? אתה, ידעתי פסוק י"א, כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מכאן שכדאי ללמוד טעמים, כדי להבין את הפיסוק שלה, כי אפשר היה לקרוא את זה בטעות הפוך, כי בדבר אשר זדו עליהם, מה בדבר? לא יודעים. אבל הפיסוק אומר, עכשיו אני יודע שהשם הוא גדול מכל האלוהות שבעולם, למה? כי בדבר אשר זדו, פסיק, עוצר שם הטעם, עליהם. אומר רש"י, כתרגומו, במים דימו לעבדם, והם נעבדו במים. זאת אומרת, בקיצור, בגדרה אשר, זאת אומרת רש"י אומר עכשיו בהמשך, בגדרה אשר בישלו, בה נתבשלו. יתרו בהלם מהעובדה שיש מידה כנגד מידה. זה כאילו מטמטם אותו. הוא ואיחד, הוא כולו חידודים חידודים, שיש דבר כזה בעולם, שלא רק שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, אלא שיש מידה כנגד מידה, שבדבר אשר זדו זה בא עליהם. מסביר הרב קוק, שהחידוש שיתרו קיבל כאן, למד כאן, היא שאפשר להפוך את המר למתוק. שאפשר לראות, זה קשור מאוד כמובן לפורים, שאנחנו עכשיו בתוך החודש לקראת פורים, זה נקרא ונהפוך הוא. ונהפוך הוא זה חידוש עצום, שלא רק שהטוב מתגבר על הרע, אלא שהטוב הופך את הרע בעצמו לטוב. אתם זוכרות שיש אחד משיח, זוכרות, אנחנו קצת, עזקנו איזה פעם, נכון? שבאחר משיח נכנסים צדיקים מסוימים, מי שיכול להפוך מר למתוק וחושך לאור. ויתרו רואה כאן ממש את אחד משיח. הוא רואה ממש את הקריטריון הזה, שבדבר אשר זדו עליהם, באותו הדבר שהם חשבו להרע לישראל, בזה הם עצמם בסוף לקו. או כמו שאנחנו אומרים בתפילה, רבות נחשבות בלב איש, הרי השם היא תקום. מה החידוש? אנחנו יודעים הרי שהקדוש ברוך הוא יותר חזק מאשר האדם, אלא היא הכוונה זה העצה. יש מחשבה בלב איש, ועשת השם, שהיא המחשבה של האיש שהייתה לרעה, היא תקום לטובה. הקדוש ברוך הוא הופך במחשבה, מתרגם אותה, משתמש בכוח של הנפילה כדי לקום. אני אספר לכם סיפור קצר על הבכור שלנו, שכשגרנו ביישוב, זה היה יישוב מאוד קטן, עם משפחות ספורות, בשלב מסוים, אנחנו חיפשנו הכרה, הכרה כיישוב, אז לחצנו מאוד על המתנ"ס, למועצה, שיהיה פה חוגים, אמרנו, יישוב צריך חוגים, בקיצור, אחרי לחץ, הסכימו לתת פה חוג, עכשיו לא היו ילדים כמעט, אז היה חוג רב גילאי, מגיל בערך 4 עד גיל 10 באותו חוג. זה היה חוג ג'ודו. אתה מבינה, זה כמו דוד וגוליאת. אבל בכל אופן, היה חוג ג'ודו. וגם הבן שלנו נכנס לחוג, הוא היה בין המבוגרים יותר, והוא נכנס לחוג. ושאלתי אותו אחרי החוג הראשון, מה היה שם בחוג? אז הוא אומר שהם למדו נפילות. החוג הראשון לג'ודו, זה היה ממש משהו שאני זוכר אותו מאז, הם למדו בעצם ליפול על מזרון, ולעשות איזה מין תנועה שהם חוזרים חזק כמו כזה מנוף, נופלים ואז קמים. ולמה לימדו אותם את זה? כדי שא' הוא לא יפחד ליפול, כי הוא כבר יודע ליפול. וב' להשתמש בנפילה כתנופה. זה חלק מהעניין של הג'ודו, כנראה זה אומנות כזאת ש... כאילו קיצור, שאפשר להשתמש באנרגיה שאתה מפריש בנפילה לצורך הניצחון בקרב. מצוין, מעולה. זה נקרא באופן עמוק מידה כנגד מידה. בכל אופן, יתרו מאוד 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 שמח מהדבר הזה, שיש השגחה כזאת בעולם, שלא רק מנצחת את הרוע, אלא הופכת את הרוע בעצמו לטוב. למה זה כל כך מרגש אותו? זה השאלה, בכל מקרה הוא ממש מתרגש מזה. בין אם הוא בצמרמורות, בין אם הוא בשמחה, זה כנראה גם וגם. הוא מתחדד מרוב שמחה. למה זה כזה חשוב? מה אכפת לי, תודה רבה? מה זה משנה שהם רצו להרוג אותם במים ויחטפו את כיף לב? מה זה משנה? מה זה כל כך חשוב לו? הוא אומר, וואי, האלוקים שלכם יותר גדול מכל האלוהות שבעולם, כי יש פה מידה כנגד מידה. זה לא רק עניין טכני. זה נכון, אבל גם השגחת השם באופן אחר, היא לא הייתה מקרית. מביא מדתות. למה זה רציני יותר מאשר כשיהיה להם התקף לב? אשור. מחנה אשור הגיעו לישראל, כולם מתו בלילה. למה זה פחות רציני?
זה דברים האלה אפשר להגיד שזה מקרי, שזה לא, זה ברגע שאתה אומר, אדם עשה ככה והכתיר
עודית, בדבר לתובב, פשוט
מנהל את זה.
כן, כן, כן. שמה? חבר, חבר.
יש את החשיבות של הדבר הכי קטן, יש על זה עם התחסות, היא גתם למעשה עצמו, זאת אומרת שיש, זה לא סתם, זה לא כאילו כבר לא שואלה
את המעשה. סופרים את המעשה הזה, ספציפי. דין לכל דבר.
דין לכל דבר.
אפשר רמז קטן לתת לכם? זוכרות את שיעור גמרא, על הרע בעולם, זה הרמז, זהו. מה אתם אומרות? נרמזתם? שמה, יפה מאוד. זהו, כנראה שזה יותר עמוק מזה. כנראה שזה, להגיד שיש רע ויש טוב, ושהטוב גובר על הרע, זה עדיין לא אומר שהרע יתבטל. הטוב גבר עליו בינתיים. אבל הרע קיים, יש לו ישות. כשאתה עושה מידה כנגד מידה, אין רע בכלל בעולם. זאת אומרת, השגחת השם היא טוטלית. זה לא שהיא גוברת על עוד כוח אחר בעולם ב-60-40. יותר כבד, כי הטוב יותר חזק מהרע. אלא הטוב הופך את הרע בעצמו, זאת אומרת, אין בכלל רע, נגמר.
והרע...
את צודקת, את צודקת, ואז כנראה שאפשר להלל אפילו על הרע. כי הרע הוא גרם להצמיח טוב גדול. זהו, אז בדיעבד בהקשר של האדם, האדם שפוגש את הרע ומצליח להפוך אותו לטוב, זה בדיעבד קרה. הוא היה באמת מעדיף שלא יהיה רע בכלל. אבל בהשגחת השם, זה אומר שאין בעולם הזה שני כוחות, והטוב רק יותר חזק מהרע. אלא יש בעולם כוח אחד, אני אתן דוגמה, יבוא יום שוב ותרצו להתחתן, ותמצאו שתרצו להתחתן איתכם, כמו שכבר אמרנו קודם. זה אותה פעם, זה אותה פעם, בדבר אשר זדו עליהם. אותה פעם, ואז יכול להיות, יש סיכוי כזה, שגם מדי פעם אתם ממש רחוקות, אתם תתווכחו. יהיו שתי דעות, יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת, זה שלום בית של מסכנים, שהוא יגיד לך, תשמי אשתי, אין בעיה. רוצה ככה? אין בעיה. רוצה ככה? גם אין בעיה. אשתי, מה שאתה אומרת, אני איתך. אפשרות אחת. ואז יש פה אחד שאומר א', אחד שאומר ב', וב' פשוט מסמורתת. וזהו, והכל בסדר. מה האפשרות השנייה? יופי, שדנים בדבר, ומגיעים לאמת שלישית. ששניכם מרגישים באמת מעולה איתה. לא ויתרתם ולא הסמרטטתם, אלא אתם באמת מרגישים מצוין. זה אפשרות מנצחת, כי אז אין איזה מתח והרגשה של הקרבה ושל קורבנות כשאני מבטר, אלא באמת, כאילו יש פה משהו שהוא מבטא את הצד הקודם, אבל בצורה מתוקנת. זה אחרת. בטח אתם מבינות, שהיום הרבה מאוד תקציבים מופנים, זה נקרא שיקום ושימור. כל מיני אתרים כאלה ואחרים, במקום להרוס, לבנות מחדש, עושים שיקום ושימור. למה זה חשוב שיקום ושימור? לא כי אני רוצה פתרון דיור, כי זה הרבה יותר יקר לשקם ולשמר, אלא כי אני רוצה שמה שהיה יישאר איתי, לא על גבי חורבותה לראות משהו חדש, אלא לנסות לשקם ולשמר. כמו מחזור, נכון, שלפעמים זה אפילו יותר יקר מאשר לזרוק בכלל, אבל זה שווה לי, כי אני רוצה שלא יהיה פסולת שהיא רעילה בתוך העולם שלי. בדיוק. אותו כוח שהמצרים רצו לרעה, זה נקרא מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא השתמש בו לטובה, ומזה יתרו ממש מרגיש מצוין, כי אז אין כוח בעולם שהוא לשווא. אפילו הכוח הרע, יש בו ישות כאילו שהיא נשארת. מצוין. דרך אגב, זה גם לקח מאוד חשוב בחינוך. יבוא יום ואתי מחנכת, או מחנכת את עצמך קודם כל, בראש ובראשונה, או מחנכת את הילדים שלך ואת בעלך, כמו שאמרנו קודם, או גם יכול להיות שיהיו כאלה שיזכו להיות מחנכות במעגל רחב יותר, ואז יכול להיות שתוך כדי שיעור, מי שנשאל אותך שאלה שטותית, טיפשית, מה עושים? כזה מצב. יפה! מאיפה למדת את זה? ממי? מאיפה היא למדה את זה? מילל הזקן, נכון, יפה מאוד. מילל הזקן, נכון. מאוד מאוד חשוב להתרגל לומר את הדבר, שאלה גדולה, שאלת בני. כי כשאתה אומר שאלה גדולה, אתה בעצם א', מתייחס לרצון, לצורך שלו, לכאב שלו, ואתה מנסה לתרגם את השאלה למשהו הרבה יותר גדול. אז מזה יתרו מאוד 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 שמח, שיש כאילו תיקון שלם בעולם, לא תיקון של כיזוזים, אלא תיקון שלם, תיקון שהרע בעצמו הופך לטוב, מעולה, כן. כן, שאותה היוזמה של מצרים להזיק לישראל, באותה יוזמה, הקדוש ברוך הוא משתמש בה, ממחזר אותה, נכון, לא המצרים, את צודקת, נכון, לא המצרים, אבל יהיה, כאילו, אין כוח בעולם שהוא סתם מבוזבז, שהוא סתם לריק, אלא זה יוצא בבומרנג, מה שנקרא, הפוך על הפוך, מעולה. ואז מגיע עליית שני, ששם עוסקים בסדרי המשפט, ויתרו רואה את משה, יושב ודן את העם, מן הבוקר עד הערב, ואז יתרו אומר לו, נבול טיבול, תסבירי לי רק בבקשה, בהיגיון פשוט, סליחה על השאלה, משה לא חשב על זה קודם? משה לא הבין לבד שאי אפשר לשפוט אדם אחד שפט את כל העם? בטח אתם מבינות שהיום מדינת ישראל יש 9 מיליון אזרחים, יש בתי משפט שלום, יש בתי משפט מחוזי, יש עליון, יש תביעות קטנות, יש גישור, יש בתי דין רבניים, יש בתי דין של מוסלמים, שרים זה נקרא, שרי, משהו כזה. ועדיין יש תורות, יש תורים גדולים. מה משה חשב? שאדם אחד יכול לשפוט עם שלם של 2 מיליון איש? זה הרי לא הגיוני. מצוין, אבל עד עכשיו הוא עבד מול פרעה, לגאול את ישראל. אז הוא יכול לעבוד לבד כשר החוץ. ממתי? מתי במדבר זה קרה? כמה זמן זה קרה עד עכשיו? לא לפי רש"י, לפי רמב"ן. לשבועות ספורים. ואז יתרו בא ואומר, תשמע, נבול תיבול. אתה לא מסוגל, אתה לא תעמוד בזה. אני שואל, מה חשב משה שהוא יעמוד בזה? למה נראה, מה בדיוק אבא אמינה של משה, להצליח לנהל בעצמו לבד את כל המערכת הזאת? גם איזה המצאה מדהימה ליתרו. תשמע, תעשה לך מערכת. תבנה מערכת עם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, והם בעצם ישפטו את העם. משה לא חשב על זה מראש.
אבל שלי בשביל להגיע להיות עם השם, בשביל לעבוד השם, יהיה מלא מלא בעיות. זה התגובה הזה יותר בעיות הזה. ומושה היה אותה מקום הזה שזה כאילו, ברור שיש תורה ברור שלי בעיות, אבל ברור שיהיה פה יותר, כאילו הכל יהיה טוב. גם הכל בעיות, בסדר, אני אשתור, אבל זה לא יהיה באותה רמה ש...
יש לך אפשרות להוכיח את זה מתוך הפסוקים עצמם? מה בדיוק אומר משה, איך הוא עונה לחותנו, כשהוא אומר, תשמע, מה אתה עושה לבד? מה זה אתה לבד פה? מה עונה משה ליתרו בפעם הראשונה שלו? פסוק תתוו, שימו לב. ואומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. זה גם העם, זה נכון, אבל פה כנראה, זאת אומרת, אם יש פסוק שזה גם העם וגם בני ישראל, אני אומר, זה היה קבוצות שונות. פה מדובר, זה כל הזמן העם, 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 העם. אז מה עונה משה לשאלה, למה אתה לבד? יפה. אני בא ללמד את העם לדרוש אלוקים. או כמו שאומר אונקלוס, הרי אתה לבתי עמה, למטבע ולפן מנקודם השם. העם בא כדי ללמוד לפני השם. אני כאילו מגפון של אלוקות. יתרום לא תכף נראה. בסדר, זה אין בעיה. אבל אל תחשוב שזה יכול להסתכם גם, להסתכם רק בזה, כי יש עוד צד למערכת משפט, שהיא פתרון סכסוכים. משה בהתחלה רואה, בדין, במשפטים, בכלל לא משהו שקשור לפתרון סכסוכים חברתיים. אלא יש פה איזשהו סוג של הורדה, של דבר השם, למציאות, לדרוש אלוקים. כמו, זאת אומרת, אני הייתי קורא איזה חינוך. משה רואה במשפט, אמצעי להעביר את דבר השם לעם ישראל. ואז הוא אומר, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. מה עונה לו יתרו? מה עונה לו יתרו? לא טוב, לא תעמוד בזה. למה? נבול תיבול. אתה לא יכול. מה מציע לו יתרו לעשות? אבל, לדייק בבקשה. מה יתרו מציע למשה? שוב, משה הרי אמר לו, אני צריך להעביר להם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. מי יעשה את זה בלעדיי? טוב מאוד, הוא מפריד את החינוך מהמשפטים. הוא אומר עוד, אין בעיה, את החינוך תשאיר לך. אהיה אתה לעם מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים, זה אין בעיה. ויזרת אתם את החוקים וכו' וכו'. פסוק כ"א, ואתה תחזה מכל עם אנשי חי. יראה אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, וכל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו אליהם, והקם עליך ועשו איתך. מה מציע יתרו? לפצל. יש חינוך, יש משפט. חינוך תעשה אתן שום בעיה, תצליח. במשפט, מאיפה לוקחים את האנשים? מהעם, מכל העם. אנשי חי יראה אלוקים, אנשי אמת שונא בצע, ואז צריכים שרי אלפים, עשרה מאות, חמישים ועשרות. זה ברור לגמרי שמדובר פה על נציגות מהעם. הוא לא אומר, תיקח 200 איש, והם יהיו הנהגה שהיא שופטת. תפתח 300 בתי משפט. הוא אומר, צריכים שיהיה היררכיה. על כל 10 אנשים יש בן אדם. כמו ועד כיתה, נציג. על כל 50 אנשים יש עוד נציג. הכוונה, יש 5 כיתות, יש מ"מ. אחרי זה יש גם שרי מאות, מ"פ. אחרי יש גם שרי אלפים. אומרת, יש פה איזה מין, כאילו פירמידה של קבוצות, ואז כל קבוצה יש לה נציג. היום הייתי קורא לזה, יש איזה שם, בית מדרש, בית משפט, נו, איך נקרא? לא, יש משהו אחר שרוצים שיהיה. שיהיה כאילו נציג לדרוזים, נציג לחרדים, לספרדים, לאלה, למרוקאים. לא יודע איך זה נקרא, יש איזה שם, ש... רוצים שלא יהיה מצב של איזה כאילו מגדל שם של האלפיון העליון, שהם כאילו נותקים מהעם, אלא בית משפט שמייצג את העם כולו. זה ההצעה של יתרו בדיוק. אומר, אם אתה רוצה לפתור סכסוכים, אתה צריך שיהיה בתוך מערכת המשפט, כל אחד ירגיש שיש לו נציג, שיש לו פה. הפה שלו הוא בעצם שרי העשרות שלו. נחשוב רגע שכל אדם, כל 10 אנשים יש להם מישהו שהוא בתוך המערכת, זה משהו מדהים, כן.
אבל גם במשפט יש מבחינה של חינוך, ואתה בא, אתה מקבל דין, אתה
רבה עושה את זה. זה נכון, לפי משה. זה לא מקובל לתרוק כי אין ברירה. בסוף צריכים גם שאנשים שיש להם סכסוך, יפתרו אותו בתוך זמן סביר. אם אתה משגע אותם, אז נבוא לתיבול. גם אתה, גם מה שאני איתך. וצריכים באיזשהו אופן להקל על הפרוצדורה, על הבירוקרטיה. וזה הפתרון של יתרו. השאלה שלי היא אחת, האם משה קיבל את ההצעה הזאת? בשמחה הוא קיבל. אם אפשר לקרוא עוד פעם בבקשה ולראות שוב, לא הייתי שואל סתם. מה הפסוק כ"ד? ועדיין לא הייתי שואל אם זה כך פשוט. אז תנסו לראות מה מיישם משה. מתוך מה שיתרו אומר. ממי הוא בוחר את האנשים? מה את רוצה להגיד בזה? למה? איך את רואה את זה? טוב מאוד. דבר ראשון, זה לא כל מה שיתרו אומר, ב' הוא בוחר אנשי חיל מכל ישראל, לא מכל העם. זה לא עממי. ההבדל הוא שהעם זה כל שכבות העם. יש אנשים שהם בעצם נבחרים מכל המקומות. לא נקראים, זה לא בא בשם ישראל. פה הכוונה ישראל זה הצד היותר עליון שבעם ישראל. משה בכוונה בוחר אנשי חיל מכל ישראל. האם יש עוד הבדל בין מה שיתרו ציווה לבין מה שמשה מיישם? הלאה, נכון. זאת אומרת, יש עכשיו, כאילו מעל העם, יש ראשים מכל ישראל, את צודקת. זה שונה או דומה? טוב מאוד. יתרו מדבר על גדול וקטון, נכון? משה מדבר על קשה וקטון, מה ההבדל? מה ההבדל בין גדול וקטן לבין קשה וקטן? מה רצה יתרו, מה עשה משה? יתרו אומר, תלוי בסכום. אם הסכום זה 10 שקל, זה באמת חבר לך על הזמן. זה יעשה מישהו אחרי 10 עשרות. אם הסכום זה 1,000,000 שקל, זה אתה, שלך. מה עושה משה? אבל לא אכפת לי הסכום, דין פרוטה כדין מאה, מה אכפת לי הסכום? אלא יש קשה ויש קטן, כאילו יש דברים שהם פשוטים, שזה כמו דבר משנה, אולי כדי כן שיהיה איזשהו זיקה, כאילו. אז יש דברים שהם פשוטים, את זה עושה בן אדם שהוא לא אני, אבל יש דברים שהם קשים, גם אם זה שווה 0.5 שקל, זה לא משנה בכלל, זה משפט שלי, כי הוא קשה. מה זה אומר על שורש המשפט לפי משה ולפי יתרו? טוב מאוד, שלפי יתרו, זה סוג של חוכמה. זה סדר, זאת אומרת, לאומי חברתי. כדי שלא יהיה פשע, אז צריכים שיהיה סדר. והסדר, העוצמה של החשיבות, היא בהקשר לגודל. אם זה גדול או קטן, אם זה כאילו סכום גדול או סכום קטן. לפי משה, המשפט, זה חוקי האלוקים ותורותיו. זה תורה. מה אכפת עם הסכום? גם אם זה יהיה דיון עכשיו על רבע אוף, מה זה משנה? זה דיון חשוב מאוד, כי דרך זה אני כאילו מוצא את מה השם רוצה ממני. אני רוצה בבקשה, משנה תורה לרמב״ם, ספר שופטים, משפטים שופטים, זה החלק האחרון נראה לי. הנה, יש, תודה רבה. חזק וברוך. מעולה, תודה רבה. בואו נקרא רגע, בואו אלוקים. אומר הרמב"ם בתחילת הלכות ממרים, בית דין הגדול שבירושלים, הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. באמת יפה שעשיתם את זה, זה טוב, זה באמת צעד טוב, צעד טוב. הצלת נפשות. ועליהם הבטיחה תורה, שנאמר על פי התורה של אורך, זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבנו ובתורתו, חייב לסמוך מהסעדת עליהם ולהישען עליהם. אומר הרמב״ם, בית דין הם לא מקום לפתרון סכסוכים וליצירת חברה תקינה בלבד, הם עיקר תורה שבעל פה. והם עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. זה מין משפך של מעמד הר סיני, כאילו על העולם. לכן, זה שיש סדרי משפט לפי משה, זה בכלל לא כדי לפתור בעיות חברתיות. זה כדי להופיע בשטח, במציאות, בקרקע, את דבר השם. ולכן זה מאוד משנה לי אם זה דין קשה או דין קל. כן. ההנהגה, את צודקת מאוד. השיבה שופטנו כבר ראשונה, זה הכוונה מנהיגים בכלל.
אז רואים שכל היישום של השלטון שלנו מגיע מבית דין, נכון?
נכון, נכון, וכנראה שזה אמור היה להיות כך, שגם כשעוסקים בפסיקה, גם כשעוסקים בדין, עוסקים בעצם בתכנים עליונים, שמגיעים אל תוך, שכאילו פוגשים את המציאות. זה מה שמשה עושה, ולכן זה לא אכפת לו בכלל, אם יש סכום קטן או גדול, זה אכפת לו מאוד קשה או גדול, כי אם זה קשה, אני צריך הרבה יותר מאמץ, מחשבה ודיוק, כדי להופיע את שם השם במדויק בעולם. ואחרי שראינו את, ה, את, ה, את, ה, את הפער הזה, מגיע פסוק כ"ז, שימו לב בבקשה, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. מי כאן טובה בלשון? מאיזה בניין זה וישלח? איזה בניין? פיאל, נכון. מה באמת ההבדל שבין בניין פיאל לבין בניין קל? מה ההבדל בין וישלח לבין וישלח? וישלח, זה עדיין משאיר את החוט בינינו, נכון? הוא שליח שלי, יש קשר בינינו. וישלח, פיאל, זה הרבה יותר אגרסיבי. זה כמו ההבדל שבין שבר לבין שיבר. יש הבדל? מה ההבדל? הרבה יותר טוטה, זה חזק יותר, זה יותר אלים. וישלח, משה רבנו מגרש את יתרו. הוא לא אומר את זה בצורה כזאת, הוא לא מגרש אותו באמת. אבל מאוד חשוב לו, אחרי שהוא באמת קיבל את כל אשר אמר, אנחנו מבינים שהוא לא קיבל את כל אשר אמר, הוא קיבל את הכלליות שהוא אמר. הכוונה, את המסגרת, את כל, הוא קיבל. אבל הוא לא קיבל את הפרטים. כי יתרו מגיע בסוף, בתור גוי, הוא רואה במשפט פתרון חברתי. כן, בכבוד. את שואלת מצוין, ואת אומרת בעצם, את רומזת לומר, שיש עניין מאוד חשוב להישפט בבית דין תורני, בגלל זה, נכון? כי זה ההבדל שבין באמת בית משפט חילוני, לבית דין תורני. כי בבית משפט, העניין זה להגיע לסדר וניקיון, נקרא איזה חברתי. שלא יהיה סכסוכים, שלא יהיה בלגן, יש איזה מין סמכות שרירותית שבה, כדי ליצור גבולות, ליצור איזשהו סוג של יש דין ויש דיין. בבית דין, העניין הוא לא רק ליצור סדר חברתי, אלא ליצור צדק אלוקי. היינו בכל זה, ויש ספר קטן, נקרא דרשות הר"ן. הר"ן כתב ספר דרשות. ושם בין השאר הוא עוסק הרבה מאוד בהבדל שבין משפט של גויים, משפט המלך זה נקרא, לבין משפט של יהודים. משפט של יהודים הוא הרבה יותר מכוון, לא הרבה יותר, אלא הוא עצמו, הוא מכוון להר סיני, מכוון לקודש, מכוון להופעת השכינה. ולכן העניין במשפט יהודי הוא לא רק ליצור סדר וניקיון, אלא הוא ליצור השראת שכינה. זה בעצם העניין של משפט, ולכן ברור לגמרי למה בית המשפט, הסנהדרין, בעם ישראל יושבים, איפה אתם זוכות איפה? שקעת הגזית, בהר הבית. והם צריכים שכהן יעמוד ויקריב קורבנות, כדי שתהיה להם שכינה, כדי לגזור דינים על ישראל. כי אחרת אין קליטה כאילו. אין נמצאים באזור שהוא מרכז הקליטה העולמי. רק שם אפשר לגזור דין על ישראל. בכל, וכשלא הייתה שרת שכינה דרך אגב, גלתה הסנהדרין. זאת אומרת, כשהם הרגישו שאין מספיק קליטה, אין מספיק כאילו בהירות, חדות, הם גלו משם. זוכרות לאיפה הם גלו דרך אגב? גלו לעשרה מקומות ומשם לטבריה, ואז נעלמו, זאת אומרת, הכוונה, זאת אומרת, הפסיקו, והרמב"ם אומר שיש גם, הסוד כזאת שגם החזרה תהיה מטבריה. כך כתוב. לכן יש עניין בטבריה, לכן היו הרבה תנאים שגרו שם, כי זה היה בעצם האחרון, ואז זה פורק, וגם החזרה תהיה, לפי זה, מטבריה. בכל אופן, אז העניין של בית הדין, הוא לא רק איזשהו סוג של שלווה, של יחסי שכנים ודברים כאלה, אלא זה בעצם הורדת השכינה לעולם, וזה נגמר כשמשה משלח את יתרו, למה הוא כל כך משלח אותו? אז כן. נכון, הם צריכים את אנשים, נכון, אנשים רציניים, את צודקת, הם צריכים לראה אלוקים, שונא בצע וכל זה, אבל העניין שלהם הוא עניין חברתי, הם צריכים את אנשים טובים, בלי ספק, אבל זה עניין חברתי, העניין של משה הוא בכלל חברתי, ולכן הוא אוסף אותם דווקא מכל ישראל ולא מכל העם, ו... הוא אחראי, כאילו, הוא נמצא בעצם על גביהם, כן. יתרו. כי כנראה שהם, כיוון שהם עוסקים בכסף, אז כדי שלא יהיה בעיה של שחיתות, אז צריכים את האנשים שהם באמת מאוד רציניים. משה עוסק הרבה יותר, לא בכמה האנשים יכולים לעמוד, מבחינה מוסרית, בפיתוי הזה, אלא הוא רוצה אותם כשגרירים שלו, כאלה שבעצם כאילו הם מעבירים את הקודש למציאות עצמה. בכל אופן, בסוף המהלך הזה, יתרו משולח מעם ישראל, זה הרבה יותר חלק לפי דעת הרמב"ן, שלקראת הר סיני, יתרו לא יכול להיות פה יותר. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. זאת אומרת, יתרו צריך כאילו לצאת מהמחנה כדי שתשאר פה שכינה. כן. כן.
יכול להיות שאולי משה ידע לשפוט את העם, ובטח שהעם לא ידע לשפוט את העם. אולי משה בגלל שהוא היה נביא, אז היה לו יכול לשפוט את העם. אבל רק אחרי מתן תורה, יש בכלל אפשרות לחשוב על זה שעוד אנשים יכולים לשפוט.
כן, כן.
לחזק את מה שהיא שרק
אחרי מתן תורה. למרות שאפשר היה כן באמת לומר שהוא עצמו אמור להסמיך אותם, ואתה תראה תחזה מכל העם. זאת אומרת, אם הוא יסמיך אותם, אז הוא פשוט ילמד אותם. איך עושים את זה? ככה אני חושב שהרמב"ן יגיד, כן, שהוא בעצם יסמיך אותם, או שזה היה רק ציווי לפני, אבל זה קרה אחרי. אבל יש פה איזה מין רעיון שאומר, אתה תבנה לעצמך איזשהו נבחרת, קבר את זה נקרא היום. את צודקת מאוד. אז א', זה קרה, זוכרת איפה זה באמת יושם הנקודה הזאת? המבנה הזה של סנהדרין רחבה, של עוד אנשים שהם בעצם נוסעים במסע העם? באיזה פרשה זה קרה? הרבה אחרי חטא העגל, נכון, לא יודע איפה זה קרה, איפה מאוד, איפה? איזה בערך. שום קצה חוט. שמות ויקרא, בעלותך, טוב מאוד, יפה מאוד, בעלותך, נכון. אז בעצם עם ישראל מקטר, זה כבר נמצא, זה כבר הרבה פנימה, בעומק תקופת המדבר, ואז עם ישראל רוצה, בכל אופן רוצה בשר, ומשה מתפרק, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין בעיה, יהיה לך עוזרים, ואז זה מתיישם. וישנם, באמת בפטריארכיה הזאת, ישנם עוד 70 זקנים, שהם נוסעים עם משה במסע העם, לא ברור כל כך אם זה 70 ועוד אחד, או 70 והוא אחד מהם. זה קשור מאוד לכאן. האם הוא כאילו סמכות עליונה, והוא מעציר אותה על עוד 70, או שהוא חלק מה-70? זאת אומרת, האם בסנהדרין יש 71 אנשים, או 70 אנשים? בדין הגדול. זה אולי בדיוק הנקודה. האם זה אנשים כמוהו, או אנשים שהם תחתיו, שהם כאילו מכוחו. בכל אופן, לקח עוד זמן, עד שהיה באמת מערכת משומנת, של ההצלת סמכויות. הגענו ברוך השם בשעה טובה, להר סיני, יתרו כבר לא איתנו, הוא עשה את שלו, נתנו את נקרא איזה מסגרת, והלך לארצו, הגענו להר סיני. כן. כי אצל משה זה לא משנה גדול וקטן, כי מה שבאמת מאוד מעניין זה לא האם הסכום כסף הוא גדול או קטן, אלא מה דבר השם. זאת אומרת, הדין אצל משה הוא לא כדי לפתור סכסוכים בין שכנים בלבד, אלא כדי להביא לעם את דבר האלוקים. לכן גם אם זה יהיה סכסוך על שקל, אבל זה כאילו עיקרון מוסרי מסוים, את זה משה לוקח על עצמו. נכון, אמר, אז אולי יכול להיות שכדי לקשור את זה ליתרו. הרי כתוב שם שהוא עשה את כל אשר אמר יתרו. אז זה איזושהי מילה מקשרת, כדי שיהיה כן דומה ושונה. אז הדומה זה קטן והשונה זה קשה. זאת אומרת, הוא עשה משהו שהוא כן במסגרת נראה די דומה, אבל במהות זה אחרת. אולי זה ההסבר. הגענו להר סיני. אגב, מתי... עם ישראל מגיע להר סיני, באלף סיבה, נכון, נקרא אולי בפנים את הפסוקים, בחודש השלישי, וכו', ביום הזה, מה שאומר שזה היה ראש חודש, באו מבר סיני, ואז בהמשך פסוק ב', ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י, כי איש אחד בלב אחד, הם באו ביחד, ואז יש הרבה מאוד נושא חזל, שבזכות זה הם זכו לקבל תורה. בזכות העובדה שהם באו כאיש אחד בלב אחד, כי אי אפשר לקבל תורה כפרטים. מצוין. מה קורה בפסוק ג' בשלב הראשון? אגב, שהוא קורה בבית בסיוון, על פי חזל, מה קורה שם? משה עולה ומה? מה השם אומר לו? כל טובה לבית יעקב, תגיד עם ישראל מה תגיד להם? אגב, מכאן שיש עניין להקים מדרשות, נכון? אפילו לפני הישיבות. מעניין למה. אוקיי, מה צריכים להגיד להם? פסוק ד' ו', נכון? א', אתם ראיתם את כל הניסים, את קריאת ים סוף, את קריאת מצרים וכו', ואז הבקשה, פסוק ה', ואתה, אם שמעתי שמו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. פסוק ו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אומר רש"י, שלא נתאר אולי, אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. מה משה אמור להגיד לבני ישראל? את פסוק ד' ו, נכון? אתם ראיתם את מה שעשיתי לכם, ב' יש ברית, אם תשמרו אותה, אז אתם תהיו בסגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מה שתגיד להם בדיוק. מה עושה משה? פסוק ז', הולך לזקנים ואומר להם, למה לזקנים דרך אגב? כי משה רוצה להתחיל את התהליך שהוא כבר יסד קודם, שיש הנהגה של זקנים, אז הוא אומר לזקנים, ושם להם את הדברים האלה, מצוין, הוא אומר, אתם תעבירו את זה לעם.
אבל הרב,
נכון, נכון, אז כנראה שיש גם איזשהו סוג של, הם לא צריכים להחליט, אבל הם יכולים להיות איזה מין תיווך כזה. בכל אופן, הוא אומר להם בדיוק את כל הדברים האלה, אשר ציבור השם, מה זה האלה, איזה אלה? דני די וב, נכון? הפסוקים האלה. מה עם ישראל עונה לו? מה זה אומר? נעשה ונשמע אומר לו? איפה זה כתוב נעשה מי? נעשה כתוב. האם העם מסכים או לא מסכים? מסכים. מישהו חושבת אחרת? לא. והיינו כל העם יחדיו. האם מישהי... אתם התעייפתם כנראה. קצת תרענות, עוד שנייה אנחנו הולכים לישון. מה העם עונה בדיוק למשה? ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. נכון? האם זה נשמע לכם?
אולי משה... אם
זה היה באמת הסכמה, מה היה עכשיו אמור להיות? נגמר. ויעשו כן. מצוין. וישב משה את דברי העם אל השם. משה מחזיר את דברי העם להשם, ואז התגובה היא פסוק ט'. עכשיו זה מפתיע מאוד, זה שינוי ממש טוויסט בעלילה. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך ואב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. לא הבנתי. כאילו, מאיפה הגעת? אמרת לי משהו, אמרתי להם, אמרו לי כן, אמרתי לך כן. יופי, אומרת תמר, פסוק ח' ופסוק מבלבל קצת. הם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה, ולא מה? יפה, הם לא מאמינים למשה. אתם זוכרות שבוע שעבר? עם הסיפור של משה? שהם מזלזלים בו? זוכרות? שאם אתה לא מביא מים, אז מי אתה בכלל? לא צריכים אותך וכו'. עם ישראל אומר, כל אשר דיבר השם נעשה. לא מוכנים לשמוע דרך שליחים. לא מוכנים. יותר מזה, מי אמר שאתה בשם השם בכלל? עלית להר, ירדת, אמרת משהו בשם השם. מי אמר? אנחנו רוצים לשמוע מהשם בעצמו. הכל טוב ויפה. אבל אם אתה אומר לי את מה שהשם אמר, לא מאמין לך. דקה אחת, שנייה אחת מחילה. ואז לפי זה יוצא שהוא אומר את דברי העם, וישב משה את דברי העם אל השם, את מה שאמרו לי, ואז משה אומר, השם אומר, בעצם אומר, אוקיי, אני אבוא אליך באב וענן, העם ישמע בדברי עמך, וגם בך אמינו לעולם, אני אדבר איתך בפניהם, אני אגיד לך את הציווי הזה של די די וב, אני אגיד לך בפניהם, ואז הם יאמינו גם בך, בתור שליח לעולם, מצוין, כן. נכון, אמרה קשה, שתכף נראה שבזכותה זכינו למעמד קולקטיבי. אני לא יודע מה היה, יכול להיות שהיה את אותו המעמד בזמן אחר אולי, אבל לפחות באופן פשוט, זה ברור לגמרי שהעם כאן מתווכח. יותר מזה, אחרי שהשם אומר לו, זה עוד לא סוף פסוק, שנייה, זה עוד רק כנעין זה הדרך. הרי זה שפסוק ט' מגיע אחרי פסוק ח', זה ברור לגמרי שהוא מענה לפסוק ח'. מה המענה? המענה הוא פשוט, כי העם אומר, כל אשר דיבר השם, נעשה אנחנו רוצים לדעת שהשם אמר את זה. לא המצאת את זה. והשם אומר לו, אין בעיה, אני אבוא אליך, אני אדבר איתך אישית, בלי קשר לעם. אבל העם ישמע ודברי עמך. ואז וגם בכלל ידעו לעולם, מצוין. רגע, שנייה, זה לא הסוף, רגע. בסוף פסוק ט' יש עוד פעם, ויגד משה את דברי העם אל השם. מה עכשיו? מה משה עכשיו אומר? שהוא הרי כתוב לפני כן בפסוק, פסוק ח', וישב משה את דברי העם אל השם. פסוק ט' כתוב גם כן עוד פעם, ויגד משה את דברי העם אל השם. מה עכשיו הוא אומר משה? מה רש"י אומר? תגידי את. את מבינה מה זה אומר? זה מזעזע מה שכתוב שם ברש"י. אמור לזעזע. אומר, גם אחרי ההצעה שהשם אומר, אין בעיה, אני אדבר איתך בכל רב, והם ישמעו, אומר משה, לא, הם לא רוצים את זה. תשובה על דבר הזה, שמעתי מהם, שרצונם ישמוע ממך, אינו דומה השומע מפי השליח, לשומע מפי המלך, רצוננו לראות את מלכנו. מה הם אומרים בעצם? מה הם אומרים? אנחנו לא מוכנים תיווכים, רוצים ישירות, לא שאנחנו נשמע שהשם אומר לך, לא מוכן. כן. בכבוד. יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, יש כאן בעצם מהלך שלם, שהעם מתמרד כנגד ההיררכיה הזאת. יש היררכיה בתחילת הפרשה, של שרי אלפים, שרי מאות, משה, מעשים סמכויות והכל, והעם בקטע התורני, שבקטע של, זאת אומרת, לסדר המשפטי, אין שום בעיה, בסדר גמור. בקטע התורני, העם לא מוכן לשמוע. לא רק שהוא לא מוכן לשמוע את משה שאומר, כך שמעתי מהשם, הוא גם לא מוכן לשמוע שהשם אומר למשה בכל רם בפניהם. גם זה הוא לא מוכן לשמוע. הם רוצים לשמוע ולראות את המלך בעצמם. כנראה שיש הבדל גדול מאוד, עוד היה בין, דברים שהם שגרתיים, שהם מאמינים בגדול שמשה שליח, לבין מעמד מכונן של ברית. הרי מה שהוא אומר להם בשם השם, הוא אומר להם, יש, אם אתם תשמרו את הברית, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. זאת נקודה מכוננת. אז זה לא שלא מאמינים. הם רוצים שהברית תהיה בלי תיווכים. אני אתן דוגמה. יש מסכת בש"ס, מסכת קידושין. דוגמה ממש מקורית, נכון? מסכת קידושין. שם במסכת יש סוגיות שלמות שעוסקות בקידושין על ידי שליח. שבא שליח ואומר לאישה, הרי את מקודשת לפלוני שאני שליחו. אני שואל אותך עכשיו, האם את היית מסכימה להתקדש לפלוני על ידי שליח? את לא דתייה אבל, מה זאת אומרת? מה זה משנה? אם הוא רוצה שיבוא, את אומרת, נכון? למטבח. למה, למה? למה את לא רוצה לשמוע? אבל הוא... היה כבר חתום עם נוטריון, עם האדום הזה, דבוק. אתה רוצה לשמוע אותו בפנים אל פנים, נכון? לא דרך הודעות. זה מה שעם ישראל רוצה. זה לא שאין להם אמון במשה, אבל בדבר הזה שהוא הברית המכוננת, כאילו, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, הם רוצים לשמוע בעצמם בלי תיווכים. את אומרת טוב, את אומרת טוב, את אומרת שזה דווקא בדיוק אחרי שכבר יש ההצלה כאילו של משה, יש דברים שהם לא מוכנים. משה חשב שהתורה יכולה לעבור דרכו בצורה אותנטית, וזה באמת נכון, זה אותנטי לחלוטין, אבל החוויה היא לא אותנטית, כאילו התוכן הוא אותו תוכן, משה לא שינה מילימטר, אבל החוויה של הברית, הם רוצים אותה במעמד ישיר, ולכן הם לא מוכנים. מה שמשה התווכח עם יתרו, חוזר להם עכשיו בהפוכה, כשהעם מתווכח איתו. שמה הפוך? כן, נכון, לפי רש"י. אבל התורה ערכה את זה בסדר הזה, זאת אומרת, זה, זה קרה באמת בצורה אחרת. אבל לי כלומד, אני פוגש את זה כאילו בסדר הזה. מקובל עליי. אז לא אמרתי אז ועכשיו, רק אמרתי שיש קשר בין הדו-שיח ההוא לדו-שיח הזה. אם זה קרה אחרי או לפני, את צודקת. אני חוזר בי. הם עוד לא נבלו, שנייה, הם עוד לא שם. בינתיים הם דורשים...
ברור שזה היה לפני. כן.
אם זה היה לפני...
אם זה היה אחרי...
מה זה זה?
אם העניין
עם יתרו, היה אחרי כמו רש"י.
אז זה לא מסתדר, כי הם כבר שמעו את הפסוק.
ואז מה?
הם שמעו את
הפסוק, הוא מדבר אליהם בהר סיני. עכשיו הם דורשים לשמוע אותו? לא, לפי רש"י, הסיפור עם יתרו בסדרי המשפט קרה אחרי. רק זה קרה אחרי. זה קרה לפני. מנו עכשיו לאלף סיוון. לכל הדעות, כתוב שם, נכון, תאריך בפסוק א', בכל אופן, עם ישראל רוצה מפגש ישיר, אז אם כן, יש פה בעצם כמה שלבים, השלב הראשון עם ישראל מגיע להר סיני, באלף סיוון, לא מקבל כלום, משה עולה בבית וחוזר עם תוכן בשם השם, אומר לו העם, אנחנו רוצים, לא, אנחנו רוצים לשמוע את מה שהשם אמר, כל אשר דיבר השם נעשה, אומר השם למשה, אני אדבר איתך בכל רם, הם ישמעו. עונים לו העם, לא מוכנים, אנחנו רוצים באופן ישיר. מה התשובה? האם זה קורה? האם עם ישראל מנצח את הקדוש ברוך הוא? בדיוק, עכשיו מגיע השלב, בפסוק י', הוא אומר, אוקיי, אם ככה, אז צריכים להכשיר אותם. יש ימי פרישה, יש הגבלה, יש כל מיני תהליכים שעוברים עכשיו, עכשיו כמה ימים, כדי להגיע להר סיני בצורה שאתם תקבלו נבואה, זאת אומרת, זו פעם יחידה בעולם, בהיסטוריה, שעם שלם זכה לנבואה, ובגלל שהם התעקשו, כולם עוברים תהליך מזורז של הכשרה לנבואה, כדי לשמוע בעצמם, ואכן הם עוברים תהליך שלם של כביסה, של פרישה, וביום השלישי ירד השם בעיני כל העם להר סיני. נכון, צודקת, לא צריך להגזים, נכון, מקובל עליי, אבל הם בעצם הכתיבו את אופי המעמד, לא את עצם המעמד, אלא את האופי, את האופן שבו זה קורה, אוקיי, והרבה הזרות, בואו נראה ביחד, למה הם צריכים לפרוש? כנראה, זהו, שכדי להגיע לנבואה, צריכים להיות כאילו לנטרל את ההשפעות הגופניות על הנשמה. בסוף נראה שהם צריכים לחזור לאוהלים. אבל לא בשלב הזה. בשלב הזה, כאילו צריכים להיות נקי, לגמרי. נקי מהגוף, להיפרד כביכול קצת מהגוף, כדי להגיע להשערה שלה, כמו שגם נביא דרך היום, כשהוא מקבל נבואה, הוא מתפרק. זה כמו אפילפסיה. הוא קורס, כאילו גופנית. זאת אומרת, אחרי זה הוא קם. אבל כל נביא מלבד משה היה קורס. לפרוש, נכון. אבל פה כדי שעמך יהיו נביאים, הם צריכים כן לפרוש, לגמרי. ואז מתחיל מהלך שלם, כן, ביום השלישי, אחרי שהם מחפשים סמלותם וכו', ויקרות וברקים, ואני מקבד על הער, וכל שופר חזק מאוד, והכרעת כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים, מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר, וכו' וכו' וכו'. אם אפשר בבקשה, חידה קטנה. אחרי כל הסיפור הזה עם השופר, משה ידבר וכו', בעליית שישי, השם יורד להר סיני, אל ראש ההר, הוא קורא למשה אל ראש ההר, משה עולה, הוא אומר לו, רד העד בעם, פן ירסו, עוד עזר, עוד פעם כאילו, תזהיר אותם עוד פעם שלא יעלו להר, אם יעלו להר הם פשוט ימותו, למה הם ימותו? יפה, כי זה קרבת אלוקים מוגזמת, במעמד שלכם להגיע להר זה מסוכן, לכן גדרו את ההר וגם יזהירו אותם, אל תעלו בהר, אל תפרצו את הגדר הזאת, אני אשאל שאלה ואתם צריכות להוכיח לי, איפה נמצא משה בעשרת הדיברות? איפה? תוכיחי. אז למה זה בדרך? תהיה אמיצה. איך את יודעת? איפה זה כתוב? כתוב, בטח כתוב. הוא אומר, לך תעיד בעם, אחרי שמשה כבר עלה. הייתי מצפה שמשה יהיה בהר סיני, נכון? והעם יהיה למטה, וישמעו. השם שלח אותו עוד פעם לעם, למרות שהוא כבר העיד, כבר הזהיר אותם, כבר 20 פעם הוא אמר להם, שלא עולים על ההר, זה כבר היה. הוא אומר, לך עוד פעם תעיד בעם, ומשה אומר, אבל הקדוש ברוך הוא העם לא יכול לעלות, כי יש גדר שם, הם לא יעלו. פסוק כ"ד, לך רד ועלית, אתה ואהרון. וירד משה אל העם, ויאמר עליהם, ואז בום, פתאום מתחיל. כאילו, אתה רואה את הסיטואציה, משה יורד אל העם, עליהם, הקדוש ברוך הוא אמר שלא תעלו, ופתאום מתחיל, האירוע שם, וואי, איך פספסתי? למה? למה משה נמצא למטה בזמן מעמד הר סיני? זה בהקשר, נקרא לזה הטכני. אבל למה זה חשוב מהותית? כי אחרת העם היה אומר, שמישה אמר, זה משה אולי. משה נמצא איתכם. אתם ב-100% של דבר אלוקים נטו, סולו. כאילו שלא יהיה מצב בטעות, שיש עוד איזו הרגשה שאולי משה עשה את זה. אולי משה עשה איזה אפקטים, אני לא יודע מה. אז משה יורד, וכשהוא יורד, ויאמר עליהם, ולא אומר אפילו מה הוא אמר. לא מספיק להגיד, וכבר, וידבר אלוקים. זאת אומרת, בעצם מעמד הר סיני, הוא מעמד בלתי אמצעי, של עם ישראל ומשה, מתחת להר, והקדוש ברוך הוא נמצא מתוך ההר, הוא אומר להם את הדבר הזה. כמו שהם רצו. הם רצו, נכון? לראות את מלכנו. האם זה הצליח? זה הצליח מצוין, הניתוח הצליח, אבל החולה לא מת, לא להגיד, כמעט מת, ממש כמעט מת, גסס. איך רואים את זה? כן. כן, בטח.
למה תקבל, לפני שאתה רואה בו כמדברים, מה המציב הוא הער השם והער קולות, רעמים, תרבותית, כאילו שפה, אתה לא יכול לראות.
כן, כן. כן, כנראה שהמציאות כולה רוקדת. כמו קצת קבלת שבת, שהערים רוקדים, והגבעות רוקדות, והנערות מוחאים כף. כנראה שיש משהו במציאות, שהמציאות כולה רועדת למול השם. אני אספר לכם בכל שנה ההוא של הג'ודו, היה ככה מגן, אז הוא חזר כמו כל ילד טוב, הוא חזר עם כל יום שישי, עם ערימת ציורים, עם דפי טיוטה, של הגננות. בכל אופן, היה שבועות, והוא חזר עם ציורים, זה היה בגיל שכנראה שנתיים וחצי, שלוש, והוא חזר עם ציור, אין לי פה לוח, חבל קצת, אבל הוא חזר עם ציור, לשבועות, ובציור היה משולש, והיה שם ילד, אבל בקווים כאלה, מטושטשים כאלה, ככה. ילד בצורה כזאת. הר וילד. שאלת לו, מה זה? אז הוא אמר, זה הר סיני. בסדר גמור. ומה זה הדבר הזה? אז הוא אמר, זה האיש הרועד. האיש הרועד בהר סיני. אז מה? אז אנחנו תמיד מזכירים לו, שזה האיש הרועד בהר סיני. היה שם איזה איש אחד שרעד. איפה רואים שהאיש רעד? הנה פה רואים. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, פסוק תדבר, ואת כל השופר ואת הר השם, והיה רעם וינו, ויעמדו מרחוק. מה זה וינו? זה האיש הרועד. אז רש"י אומר, זה לא בדיוק רק איש רועד, הוא רעד מאוד חזק. עד כדי כך אומר רש"י, היו נרתעים לאחוריהם י"ב מיל, כאורך מחניהם. ומלכי השרת באים, הסעין אותן, או אולי אפשר לומר, ומסיעים אותם להחזירם. מה הכוונה? מה זה י"ב מיל? זוכר כמה זה? י"ב מיל? מיל זה כמו קילומטר, פחות או יותר. י"ב מיל זה 12 קילומטר. זאת אומרת, עם ישראל עומד, נניח, בשבות אחרת פה כרגע, ואז הוא יש הדף קיצוץ, ואת עפה, ונוחת בערך פחות יותר באריאל. זה פחות יותר העניין. כאילו, עם ישראל כולו, פתאום את רואה, עם שלם, בום, נחת, על הטרמפיאדה באריאל. והמלאכים גוררים אותם חזרה, כאילו, לכיוון הר סיני. מה ברחתם? מה קרה? זה וינו. הם פשוט עפו. ואז ביום רואה משה פסוק לזיין, דבר אתה עמנו ונשמע, והי דבר עמנו אלוקים פן עמות. עם ישראל אומר, הבנו את הרעיון, לא, 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 חוזרים בנו, דבר אתה. מעכשיו, מה שאתה רוצה, תגיד, מאמינים לך להכל, צ'ק פתוח, רק שאלוקים לא ידבר איתנו ישירות, אנחנו נמות. לא בדיוק, אבל כנראה שזה היה משהו מאוד נקודתי חיובי. אחרי שהיה פה את הנקודה הזאת, נגמר, ומעכשיו, נבואת משה, או כמו שכותב הרמב״ם, התאמתה במעמד הזה, נבואת משה, ומכאן ואילך, אפשר בלי שום בעיה, דרך השליח, כי אנחנו שמענו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, כך וכך וכך. כן. נכון. זו שאלה טובה. כנראה שאמרו לזקנים אמירות, והזקנים חזרו למשה, אמרו לו, שמע, הקולות שאנחנו שומעים מהעם, זה לא היה עם פתק, עם הצבעה בקלפי. זה היה משהו כאילו יותר הלך הרוח כזה. וזה, נאמר שוב, זה לטובה. בסופו של דבר, מה שגרם לאופי האמיתי של מעמד הר סיני היה ההתעקשות של עם ישראל לפגוש את הקדוש ברוך הוא באופן בלתי אמצעי. וזה הרי יסוד האמונה בכוזרי, אתם זוכרות, נכון? שעם שלם שמע את מעמד הר סיני. ואז משה אומר להם, אל תיראו, אל תיבעלו, זה בסדר גמור, זה לבעבור נסות אתכם באלוקים, בעבור נסות הכוונה להגביע אתכם כמו נס, ובעבור תהיה עירתו על פניכם ובלתי תחתה ומצוין, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. מצוין. מי כאן הייתם בחוג קולנוע או בחוג תקשורת? איך זה? לא חוג, אז הייתם בחוג תקשורת. יפה. אם אני צריכה להסריט סרט, אבל אני אתרום. איפה היית מסיימת את, ה, את, ה, את, ה, את הסרט? פה, נכון? העם עומד מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, יש השם כזה, יש השם האלוקים, ואז יש את, ה, את הכתוביות, נכון? תודה רבה לאולפני זה, ש... לבורא עולם, שזיכנו עד הלום, להורים שלנו וכל זה, יפה מאוד. ההמשך הפרשה, מפתיר, זה המשך מבאס, אני חייב לומר. כאילו כל אדם, גם לא כל נוען, כל אדם פשוט יגיד, שמע, אתה ב, כאילו באקסטזה עצומה, אתה נמצא בכאילו שיא הדרמה, עם קולות וברקים, ועם ישראל חוזר, ניבל, משה אומר להם, זה בסדר גמור, ואז משה ניגש אל הערפל, וזה אמור להסתיים. זהו, לא, אבל אז פתאום מגיע איזה ציווי מוזר, שהשם אומר למשה להגיד לבני ישראל, אתם ראיתם שאני דיברת לפי מהשמיים, א', איסור עבודה זרה, אלוהי זהב, אלוקי כסף ואלוהי זהב, ומזבח אדמה תעשה לי, ציווי על מזבח. לא חבל כאילו, היית סוגר את הפרשה בעוצמה, נורמלי, סוגר אותה פה, מתחיל את משפטים עוד שבוע, בפסוק יוטט, ואז מצוין, היה כאן מעמד הר סיני, הבנו את הרעיון, עכשיו אנחנו לוקחים את המעמד הזה ופורטים אותה לפרטים. למה לסיים את הפרשה בכזה, ויותר מזה, אם מזבח, אז יש, אז צריכים ככה, אתה צריך ש... זאת אומרת, לא יהיה אבני גזית, וגם אתה לא עולה במעלות המזבחי, אלא בכבש. אשר לא תגלה ערוותך עליו, סוף הפרשה. מה זה אומר?
שהיה פה מעמד מפורם, ואחרי זה כאילו, כמו שתמיד אחרי החגים יש התפקות, אז כאילו, אוקיי, אז נתמוס לך בבוקר, בונים
מזבח. מה תפקיד המזבח? אתם אומרות טוב, אומרות טוב מאוד. את אומרת יפה, את אומרת שבעצם המזבח זה יכול להמשיך ביום יום את מעמד הר סיני. היה כאן מעמד מטורף, חד פעמי. אפשר לקרוס מזה. המזבח נועד להנחיח את השכינה שהייתה חד פעמית ברב פעמי. לכן זה כל כך מתאים שמשה אומר בשם השם לעם ישראל, אפשר להמשיך את זה. אפשר להמשיך את זה אם תבנו את המזבח בצורה נכונה, בכבש, לא במעלות, אלא בכבש שלא תהיה ערווה. וזה זה איזשהו כאילו עניין מאוד משמעותי, שכשהכהן עולה על מדרגות, אז זה מגלה ערווה. עכשיו, מי יושב שם כדי לראות את זה? זה הרי כאילו משהו, אלא באופן מסוים, הערווה נגלית בלי שמישהו גילה אותה. הכוונה, יש בו איזה חוסר, מה זה חוסר צניעות? זה לא מול אף אחד, זה מול האדמה. אני אספר לכם שלפני כמה שנים, הייתה אופנה כזאת, אופנה של, זה היה ממש ממש לא מקובל בכלל, במקומות מסוימים אחרים בזה, מלבד, באזור פה, הייתה אופנה של ללבוש, מתחת החצאית שרוואל, והיו גם אולפנות באזור, שגם כן מאוד, הלכו על זה חזק, והם הסבירו, אותם בנות, שזה באמת מוזר, זה נראה קצת ערבי כזה, והם הסבירו שכאילו צריכים להיות צנועים גם, גם כאילו כלפי האדמה, שהאדמה צריכה כאילו, שצריכים, שכאילו, שאדם יהיה צנוע, גם כלפי הרצפה, זה נראה לי קצת דומה למה שכתוב כאן, שכאילו לגלות ערווה בדרך כלל זה עניין בין אדם לחברו, כאילו פה זה לא אדם לחברו בכלל, זה אדם כלפי העלייה למזבח, כאילו, כשהכהן עולה למזבח, אם הוא יעלה בכבש שהוא לא מדרגות, זה יותר צנוע, זה יותר כאילו מכוסה לגמרי, מאשר מדרגות זה קצת טיפה מרים את החלוק, את הכותונת של הכהן. זה מעניין, רמת העדינות הזאת. זאת אומרת, כדי שיהיה אפשר להשרות שכינה במזבח, צריכים מאוד לדקדק, גם בחומרים שעושים את המזבח, שלא יהיה חרב שם, שלא יהיה, זאת אומרת, שפיכות דמים, ושגם לא יהיה גילוי עריות. אז זה בקטנה, כי הרי חרב, מה זה חרב? זה לא חרב בדיוק. הרי לא עושים אבנים בחרב, אלא זה גרזן הכוונה. כאילו גם בפטיש ויזמל, זה לא מתאים. יש שפיכות דמים, כי החומר הזה, המתכת, איתו משתמשים גם לחרבות, לא מתאים. וגם גילוי עריות, הרי זה לא גילוי עריות באמת, אבל כשמרימים את הרגל, זה לא מתאים, כי זה משהו שיכול להיות בהקשרים אחרים, להיות איזה, בדקויות מאוד קטנות, זה עלול להיות כמו גילוי עריות. ואלוהי זהב ואלוהי כסף, הרי לא כתוב שאל תעבוד עבודה זרה, זה ברור ופשוט, אמרנו את זה קודם בהר סיני, מה כאן המדובר? כתוב לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, זה לא כמו אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, חדד אולי, מה ההבדל שבין האיסור שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לבין לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. טוב מאוד, שם מדובר על איסור עבודה זרה רגיל, פה מדובר על המחשה שהקדוש ברוך הוא איתי, לא על פניי, אלא איתי, גם זה אל תעשו. זאת אומרת, כדי שתהיה השראת שכינה במזבח, יש שלושה תנאים, איסור עבודה זרה בדקות, זה פסוק אף, איסור שפיכות דמים בדקות, זה אבני גזית, איסור גילוי עריות בדקות, זה הכבש. זאת אומרת, כדי שיהיה אפשר להשרות שכינה בקבוע, צריכים להיות, ליצור תנאים כאלה שיאפשרו לאדם להיות קרוב לשכינה. באותם שלושה איסורים שאנחנו מכירים אותם, שעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כן. יפה. יפה מאוד, את אומרת טוב מאוד, את אומרת שלפי זה יוצא שהיכולת או הרווח האמיתי של מעמד הר סיני הוא לא המעמד בכלל, אלא הוא היכולת של מה שנקרא take away, נכון? משלוח, לשלוח את זה אליך, והיכולת להוריד את זה לפועל, למציאות, היא גם מנכיחה את זה לאורך זמן, לא כמעמד חד פעמי, אלא כמשהו מתמשך, ולכן זה מאוד מאוד, למרות שזה פחות קולנועי אולי, אבל זה מאוד משמעותי לסיים את מעמד הר סיני, באופן שבו, מה אתה עושה עם זה עכשיו? איך אתה עכשיו חי את זה, בעוד 400 שנה, עוד 4,000 שנה, איך אתה חי את זה? זה בעצם סוף הפרשה, יפה מאוד. כן. כן, כן. נכון. כן, אז אמרנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה להגיד שהתורה באה לומר חוכמה בגויים תאמין. ואת יש פה חוכמה בתורה. החוכמה זה ההתחלה, וזה יתרו יכול ללמד אותנו, והתורה זה בהמשך. שם יתרו כבר הולך מעם ישראל, משתלח מעם ישראל. לא, זה אומר שיש את החוכמה, ובתורה כבר לא. זה הסבר א', הסבר ב', שהחוכמה היא הבסיס לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה היא התשתית. בלי חוכמה, אי אפשר להגיע לתורה. בלי יתרו, אי אפשר להגיע להר סיני. זאת אומרת, רק אחרי שעם ישראל מתארגן, כאילו, בצורה הגיונית, כאומה, ואיך עכשיו ישראל נגד ההר, זה בזכות יתרו. זה שעם ישראל מצליח להגיע לבאיכן, כאיש אחד בלב אחד, זה בזכות יתרו. יתרו יצר את התשתית, את כאילו את הפלטפורמה שעליה שורה תורה. כאילו, זה לא רק שיש פה שני כוחות, או שני שלבים, מנותקים ביניהם, אלא שלב א' הוא הבסיס ההכרחי לשלב ב'. כנראה שמשה רצה מאוד שזה יגיע דווקא מיתרו. ולמה? מדוע? מכיוון שבאופן מסוים, עם ישראל הוא הרי אור לגויים, הוא צריך להיות באיזשהו תקשורת עם הגויים. וכדי שתהיה תקשורת, אנחנו צריכים גם לקבל מהגויים. אז אנחנו מקבלים מהגויים חוכמה, ונותנים לגויים תורה ומוסר. אז כדי שיהיה איזה יחסי גומים, אנחנו צריכים את יתרו. נכון, שהיה אפשר באמת לעלות על זה לבד, אבל א', יתרו יותר מבין בעולם הזה, מאשר נניח משה רבנו בהקשר הזה, בדוגמה הזאת, כי זה התחום שבו הוא באמת מומחה, בתחום העולם הזה, זה אחד, ושניים, רק בזכות יתרו, אפשר להגיע להר סיני. את כל זה כותב הערל בתפארת ישראל, שזה בעצם שני הסברים, מדוע יתרו קודם למעלה הר סיני, א', כי הוא יותר מבין בעולם הזה, יותר מבין בהקשר של חוכמה וסדרי דין, וב', כי אי אפשר, בלי העולם הזה להגיע לעולם הבא. אחרונה חביבה, כן. כן. נכון. והתשובה כמובן. התשובה היא שקיבלנו גם תורה בארץ ישראל, זוכות מתי ואיפה? בהר גריזים והר עיבל. היה עוד מעמד, אבל שם זה מעמד אחר לגמרי. נגיע לספר דברים ונראה מה השוני שבין המעמד בהר גריזים והר עיבל שזה בשכם, לבין המעמד בהר סיני. נכון, נכון. כנראה שיש משהו בתורה שברור לגמרי שהיישום שלה הוא בארץ ישראל. אתם זוכרות את פרשת בהר סיני? יש פרשת בהר סיני, נכון? לא כאן. איפה היא נמצאת? נו, באמת. בויקרא כמובן. מה כתוב בפרשת בהר סיני? מה הייתה המצווה שאותה ציוו בהר סיני, זוכרות? הן עייפות, הן עייפות, זה לא קשור, הן יודעות, לא רוצות לגלות פשוט. מה המצווה שנאמרת בפרשת בהר סיני? בודקות. שמיטה, טוב מאוד, יפה מאוד. הצעת את הכבוד האבוד של המדרשה הזאת. יפה מאוד. כל הכבוד. המצווה שנאמרת בהר סיני זה שמיטה. מה העניין שמיטה? אצל הר סיני עונה הגמרא, מה שמיטה, פרטיה, כלליה ופרטיה ודקדוקיה בסיני, אף כל המצוות כולם, הכלל והפרט והדקדוקים, הכל נאמר בסיני, אבל למה שמיטה? הרי זה באמת לא אקטואלי, בהר סיני להגיד על שמיטה, תגיד לי על מצוות גזל, שבת, כשרות, למה דווקא שמיטה? כי הרי יש עוד 40 שנה, במדבר, ועוד 7 שנים כיבוש, ושבע שנים חלוקה, ועוד 6, ואז תהיה שמיטה. יפה, כדי לקשור את התורה לארץ ישראל, נכון. אז זה נכון שבהקשר המעשי, זה עוד יהיה המון זמן, אבל לא סתם התורה בעצמה מנתה את השמיטה כמצווה שנאמרה בהר סיני. הרגע, אבל זה קשור לספר אורות. קשור מאוד לספר אורות, שכשעם ישראל או כשהאדם מצפה לארץ ישראל, זוכרות? אז האור של הארץ מאיר בו. אז כאשר אדם בציפייה ושומע את השמיטה בהר סיני, אז למרות שהוא עוד לא בשמיטה, הוא עוד לא בארץ ישראל, אבל האור של השמיטה כבר מאיר בו כבר אז. נכון, לא באותה עוצמה, נכון. כנראה שאי אפשר לחכות, איך נחכה 40 שנה עכשיו בלי תורה? אותי שכנעת, אותי שכנעת. לא, כנראה ש-40 שנה הייתה הכרחית, לא הייתה ברירה, כי עם של העבדים לא יכול להגיע לארץ ישראל, ומיד להיות עם של בני חורין, צריכים לעבור דור שלם, ואז חטא העגל לפי זה, והמרגלים הם חטאים מוכרחים, אבל כדי שתהיה תורה גם תוך כדי 40 שנה, צריכים לתת אותה בחוץ לארץ, אמנם, זה באמת לא היה מספיק. לכן, כשהגיעו לארץ ישראל בשכם, עשו עוד מעמד משלים. ושם הוא הפוך, דרך אגב, הפוך לגמרי מהר סיני. ממש הפך מוחלט. כתב ראי של הר סיני, זה בהר גריזים והר עיבל, אבל זה אנחנו לא מדבר עכשיו. אם נסכם את הפרשה, זו פרשה מדהימה שעוסקת בחיבור שבין יתרו לבין עם ישראל, או בחיבור שבין חוכמה לתורה, ובמעמד הר סיני, עניין הוא, כאילו, הנקודת C, היא כשעם ישראל אומרים, רצוננו לראות את מלכנו, כל אשר דיבר השם נעשה. לא רוצים לשמוע שליחים, לא רוצים לשמוע בכלי שני, כלי שלישי, רוצים כלי ראשון. שיר. אל תשאירו עכשיו, אבל זה בסדר, נכון, יפה, אז אפשר לשאיר אותו אחר כך? בנחת, כמובן. זה יפה, יפה מאוד. וזה אומר באופן עמוק יותר, שעם ישראל קובע את ההיסטוריה, הוא לא רק מקבל את מה שהשם החליט, אלא כיוון שיש לו שיח, עם ישראל יכול בקביעה פנימית, לשנות את האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. אנחנו עוצרים כאן, נמשיך בשבת בעזרת השם, לילה טוב ומבורך, שבת שלום, נתפגש בעזרת השם השבת, להתראות, להתראות.
סטילה יד ואב.
זהו, הרבנית אמרה.